אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה. השבוע ציינו את היום הבינלאומי נגד להט"בופוביה, ואנחנו נדבר כאן גם על בריונות ברשת כנגד קהילת הלהט"ב בישראל. עוד נדבר על הסרט, הבלדה על ג'נסיס וליידי ג'יי. נדבר גם על האלבום החמישי והמאוד מדובר של האומן הקווירי Perfume Genius. עוד נרחיב מאוד על מצבם של הומואים פלסטינים שנמלטים לישראל בעקבות רדיפות ואיומים ברשות הפלסטינית. בצוות התוכנית שלנו היום כרגיל ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, דרור רוטשטיין הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע. ברוב של 134 תומכים מול 53 מתנגדים, הפרלמנט בהונגריה אישר אתמול חוק האוסר על טרנסג'נדרים לשנות את מינם במסמכים רשמיים. בכך הפרלמנט ביטל למעשה את הכרת המדינה בזהות המגדרית שלהם. את החוק הזה קידמה בחודשים האחרונים מפלגת הימין פידש של ראש הממשלה הלאומן ויקטור אורבן. לפי החוק החדש, טרנסג'נדרים לא יוכלו לשנות את מידם בתעודת הזהות על מנת שיתאם את זהותם המגדרית. במסגרת התיקונים, הסעיף מין במסמכים רשמיים ישונה למין בעת הלידה. הארגון לזכויות אדם, אמנסטי אינטרנשיונל, פרסם הודעה בה נאמר כי החקיקה מחזירה את הונגריה לתקופות אפלות. פעילים בקהילה הגאה בהונגריה הביאו את חששם כי החקיקה החדשה תגביר את האפליה במדינה, בה האזרחים נדרשים להציג את תעודות הזהות שלהם לעתים תכופות. יאנוש אדר, נשיא הונגריה ובן בריתו של הלאומן אורבן, צפוי לחתום על החוק חתימת קיום, ובכך ייכנס החוק הנבזי הזה לספר החוקים ההונגרי לדיראון עולם. עיריית תל אביב יפו בשיתוף עם החברה לרפואת להט"ב הקימה השבוע מערך משותף לדיווח על טיפולי המרה ללהט"בים. המערך הוקם כחלק מהמאבק נגד אותם טיפולים מסוכנים שנועדו לדכא את נטייתו המינית הטבעית של אדם. בראש המערך עומדים איתי פינקס, מחזיק תיק הלהט"ב בעיריית תל אביב יפו, ודוקטור גל וגנר קולסקו, יושב ראש החברה לרפואת להט"ב בהסתדרות הרפואית. בהודעה שפרסם אמר פינקס ארד כי טיפולי המרה, ולא חשוב באילו שמות יעטפו אותם, הם אלימות כלפי קהילת הלהט"ב, אותה היה צריך לאסור על פי חוק כבר מזמן. דוקטור וגנר קולסקו הוסיף כי טיפולים שמטרתם לשנות נטייה או זהות מינית אינם מוסריים, והם למעשה מסוכנים, מעלים סיכויים לאובדנות, ומחובתנו להתגייס למניעת נזקים אלה. מספר הפשעים על רקע להט"בופובי בצרפת עלה בשנה האחרונה בשליש. לרגל יום המאבק בלהט"בופוביה שצוין השבוע, משרד הפנים הצרפתי פרסם נתונים חדשים. מהם עולה כי התקיפות על רקע להט"בופובי עלו בשנה האחרונה ב-36%. ב-2019 המשטרה הצרפתית זיהתה 1,870 קורבנות של אלימות הומופובית או טרנסופובית, לעומת 1,380 מקרים שדווחו ב-2018. ועד כאן החדשות.
חלון גאווה.
אם אני חוזר לכפר, יורים לי כדור ברגליים. זאת הכותרת המטרידה והמבהילה שתומר אלדובי נתן לתחקיר שפרסם בשבוע שעבר באתר מאקו. זהו תחקיר מקיף מאוד על מצבם של הומואים פלסטינים שנאלצים להימלט על נפשם אל תוך שטחי ישראל, שאם הם לא ימלטו הם נידונים למעשי שפטים ואפילו לרצח. התחקיר הזה, חייבים לומר, הוא פעמון הזהרה וקריאה לחברה הישראלית, לרשויות המדינה ולכל גוף שיש לו יד ורגל במניעת פשעים מהסוג הזה, על כל הגופים האלה לקום, להתעורר ולפעול למניעת פגיעה ורצח של הומואים פלסטינים, גם בתחומי הרשות הפלסטינית וגם בתחומי ישראל. שלום לתומר אלדובי.
שלום.
אתה עיתונאי מאקו, מייסד התנועה למאבק באנטישמיות ברשת, אבל זה לא כל כך ענייננו היום. נכון?
נכון.
הכותרת שנתת לתחקיר שלך, אם אני חוזר לכפר, יורים כדור ברגליים, אני חושב שהיא קצת עושה חסד עם המציאות האגומה יותר. כי חלק גדול מאלה שמועדים לכדור, הכדור הזה דווקא הוא לראש ולא רק לרגליים, נכון?
כן, הפלסטינים שנכנסו לישראל בדרכים לא חוקיות וניסו לחזור לשטחי הרשות, אז הם הבינו מאוד מהר שם שהם פשוט לא יכולים להישאר מהסיבה שירצחו אותם, וגם כשהם ניסו לברוח לעיר אחרת או לכפר אחר, זה לא עזר להם. כל עוד, גם כשהם ניסו לברוח לירדן ולמדינות אחרות בעצם, זה משהו שהם הבינו שימשיכו לרדוף אחריהם ולחפש אותם, כמו שאחד המרואיינים אמר, עד שלא יהרגו אותו ושהוא לא יהיה בקבר, אז המשפחה לא תנוח, כי בעצם מדובר כשמגלים על אדם כזה, מדובר בפגיעה מאוד מאוד עמוקה בכבוד המשפחה, לפחות לפי התפיסה שלהם, ולכן הם לא יכולים לחזור, ואם זה כדור ברגליים, זה גם ילווה בעינויים, בחקירות קיצוניות, בהרבה דברים, כדי שהחברה האחרת או האנשים האחרים יראו שדבר כזה לא אמור לקרות ולא מקובל וכאילו הוא לא קיים.
כשיצאת לדרך לתחקיר הזה, כמה ידעת על היקף התופעה?
אני התחלתי עם התחקיר לפני שנתיים. בחצי השנה האחרונה התמקדתי יותר בהיבטים אחרים, אבל אני לא ידעתי כמעט שום דבר. לא הכרתי בכלל את הנושא ואת העובדה שמסביבנו בתל אביב, בחיפה, בירושלים ובכל רחבי ישראל חיים פלסטינים בלי זכויות ובלי תנאים, והם באמת אנשים שאנחנו רואים אותם כל יום ולא מכירים. וגם כשאני שוחחתי עם חברים וארגונים מסוימים ואפילו אנשים שהיו בצבא במשך עשרות שנים, זה איזשהו נושא שמהסיבות הברורות שלא לדבר על זה, אז זה באמת נושא שלא דובר, ולכן הם נשארו שקופים במשך המון שנים, כשבעצם אנחנו מדברים על היתר שהייה שכבר ניתן משנת 1999.
זאת אומרת שמאז, משנת 1999, בעצם נוצר איזשהו הסדר של מתן אישורי שהייה בישראל, קוראים להם אישורים לצורכי או על פי סעיף של רווחה, נכון?
נכון.
כמה אישורים כאלה ניתנו עד היום?
המדינה טוענת בתגובה לבגד שניתנו 150 אישורים כאלה, מתוכה מיעוט של בערך 50 לפלסטינים להטאבים, שרובם הגדול הומואים, אבל לפי ארגונים השונים ומדובר בהרבה יותר מ-150, הרבה אנשים שלא טורחים לחדש את את האישור ונשארים כאן מהסיבה הפשוטה שהאישור הזה לא מקנה להם שום זכות ושום איזשהו, לא זכות לעבוד ולא זכות לביטוח רפואי, ובלאו הכי לא יחזירו אותם לשם גם אם הם נתפסים ללא אישור תקף. ועוד משהו שכדאי לזכור זה שרובם הגדול נכנס לישראל בדרך לא חוקית. ואחד הפלסטינים בכתבה שהה כאן בישראל 3 ומשהו שנים, ורק אז, כשהוא הבין שבאמת יש סכנה ממשית שהוא יהיה חייב לחזור לשטחי הרשות, שזה משהו שהוא לא יכול לעשות, כי אז הוא פשוט ירצחו אותו, רק אז הוא פעל בעזרת האגודה למען הלהט"ב ובעזרת ארגונים אחרים להנפקת של אישור, להגשה של בקשה לאישור כזה.
ספר לי על סיפור אחד של אותם הומואים פלסטינים שהתראינו לתחקיר הזה. תן לי סיפור של אחד. מה קרה לו מרגע שהוא גילה על עצמו שהוא הומו, מרגע שהמשפחה גילתה? מה קרה איתו?
הסיפורים הם מגוונים. לבחור אחד זה מאוד קשה, אבל אחד הפלסטינים, אותו אחד ששעה כאן באמת כמה שנים, אז הוא בעצם ברח בגלל שהמשפחה גילתה שהוא הומו, וכשהוא נכנס לישראל, לפי מה שהוא טוען, הוא היה בקשר עם גורמים בשבק, וניסה בעצם לשתף פעולה ולמסור מידע כדי לקבל איזשהו היתר שהייה באופן חוקי. הוא לא קיבל את היתר הזה, ואז הוא נאלץ לחזור לשטחי הרשות, ושם כשהבינו שהוא סייע לישראל, אז הוא עבר חקירות מאוד קשות, ובסוף הוא הצליח לברוח, ואז מן הסתם לא חזר לשם יותר, ושעה כאן כמה שנים. ובעצם זה בן אדם בן 25, צעיר יותר ממני, שכל החיים לפניו, ובגלל שהוא נולד במקום הכנראה לא נכון, לנטייה מינית מסוימת, הוא לא יכול לעבוד, הוא לא יכול לדאוג לעצמו, הוא נודד ברחבי ישראל, עובר ממקום למקום, מחפש אנשים או חברים שירצו לארח אותו, וגם שהוא או שפלסטינים כמותו כבר כן עובדים, אז מנצלים אותם, כי הרי הם לא יכולים ללכת למשטרה ולהתלונן, והם לא יכולים לעשות שום דבר, אז מנצלים אותם לעבודה מאוד קשה עבור מעט מאוד כסף. והסיפור שלו זה באמת סיפור של אחרים. זה משהו שהוא אופייני לכולם שנכנסו לכאן באמת בדרך לא חוקית, ואז הם צריכים לשעות ברחוב, מי שהיה לו מזל אז הוא אז מצא איזשהו מקום, איזשהו מקלט, ומי שהיה לו פחות מזל, אז הוא יכול גם לבלות ברחוב ולנדוד במשך הרבה מאוד חודשים.
יש בכל זאת איזשהם מסגרות שכן יכולות לעזור להם, או שבהן הם יכולים למצוא איזשהו מקלט ממושך יותר?
יש מסגרות של משרד הרווחה, שהוא מפעיל הוסטלים. הבעיה העיקרית היא שהם מיועדים רק לגילאי 25 במטה, ושאחרי חצי שנה, אותם אנשים ששהו חצי שנה, בעצם הם נאלצים לעזוב. אפילו שאין להם בהכרח מקום אחר ללכת, כעבור חצי שנה, זאת ההנחיה והם נאלצים לעזוב, ואם הם צריכים לחזור לרחוב, אז זה מה שהם עושים בלית ברירה. ובעל 25, המסגרות שמוצעות הן מסגרות שלא כל כך מתאימות לאנשים נורמטיביים. כלומר, אנחנו מדברים על אנשים נורמטיביים שאין להם בעיה של אלכוהול או של סמים, שהמסגרות האלה, שמעל גיל 25, הן בדרך כלל מיועדות לאנשים פגועי נפש, או לאנשים שצריכים איזושהי עזרה טיפולית, והפלסטינים האלה, רובם הגדול, לא צריך עזרה מהסוג הזה. ואז בעצם אין להם מסגרת שדואגת להם ליותר מחצי שנה. וכשאני דיברתי עם גורמים במשרד הרווחה, ניסיתי להבין למה, אם יש מקום במקלטים השונים, למה לא משאירים אותם יותר מחצי שנה.
ומה קיבלת בתשובה?
התשובה לא הייתה ברורה, אין תשובה מנומקת. התשובה שלהם הייתה שהמסגרות מעל גיל 25 בכל מקרה לא יתאימו, אז חבל שהם לא עושים מסגרת שכן תתאים. ואחרי חצי שנה זה הנוהל, זה הפרוטוקול. אין איזושהי תשובה, אין איזשהו היגיון. אני מקווה ששר הרווחה החדש יפעל בנושא ויבין שיש כאן איזושהי מצוקה ויעזור.
כן, יש לנו סוף סוף שר רווחה הומו, וכדאי שהוא ייתן את דעתו גם על הדבר הזה. אני חייב לומר לך שלפני זה, אבל בוא נתייחס לעובדה שמצד אחד במגעים איתך, הנציגים של המדינה בעצם טענו שלא מסוכן להומואים בגדה ובעזה, אבל מצד שני הם כן נותנים את אותם אישורים מטעמי רווחה. זאת אומרת, יש איזו מין סתירה פנימית בתוך העמדה של המדינה. איך אתה מיישב את זה?
כן, אני מצד אחד הם באמת טוענים שהפלסטינים האלה לא יכולים להגיש בקשה לפליטות, והם טוענים גם שאין שם שום סכנה. ומצד שני, הם באמת אומרים שברגע שפלסטיני כזה, או אדם שחייב בסכנה, נכנס כבר לשטחי ישראל, אז הם אומרים שהם אסור להם, כלומר אסור לישראל, אסור לגרש ולהחזיר בחזרה, ולכן הם בעצם הם נותנים בכל מקרה איזשהו אישור, והם טוענים במדינה שהאישור הזה ניתן הרבה פעמים לאותם פלסטינים שנכנסים לישראל לא בגלל סכנה, אלא מפני שהם רוצים לענות מאיזשהו אורך חיים ליברלי שיש בישראל. שזאת טענה בעיניי שממש אבסורד.
לא, גם מה רע בזה?
נכון, נכון, אבל כן, זה נכון, אבל גם לטעון, כלומר, הם מאוד סותרים את עצמם בעצם, כל הגורמים והמינהל האזרחי והמתפ"ש וגורמים אחרים מאוד סותרים את עצמם בעצם במה שהם טוענים. ויחד עם זאת, אם לפי המדינה מדובר ב-150 פלסטינים, אז למה לא לעזור ל-150 בני אדם? זה לא, אין כאן אלפים ועשרות אלפים.
כן, אני מקווה באמת ששר הרווחה החדש, איציק שמולי, ייתן את דעתו על זה, אנחנו ננסה גם לפנות אליו אנחנו. אני רוצה לצרף לשיחה את עורכת הדין עדי לוסטיגמן, שעתרה לבגץ בשם ארבעה ארגונים, בשם היאס, בשם רופאים לזכויות אדם, בשם המוקד לפליטים ולמהגרים, וגם בשם קו לעובד. שלום, עורכת הדין לוסטיגמן.
שלום.
מה בעצם טענתם בעתירה שלכם? בעתירות?
כן, אנחנו טענו בדיוק את הדברים שמעלה עכשיו תומר, שמצד אחד המדינה מכירה בכך שהאנשים שעליהם אנחנו מדברים נמצאים בסכנת חיים מוחשית בשטחים, ולכן אומנם במקרים בודדים ולא מספקים לדעתנו, אבל במקרים בודדים כן ניתנים היתרי שהייה שמאפשרים להם לחיות כאן. מצד שני, היתרים ניתנים לתקופות מאוד קצרות. הם בדרך כלל מותנים במציאת מדינה שלישית, והם בעיקר לא מאפשרים היתר לעבוד ולהתקיים, לא מאפשרים לקבל ביטוח בריאות, ולא מאפשרים איזשהו סיוע שיקומי ממשי, שבמקרים רבים נדרש כדי באמת לראות את האנשים שנמצאים כאן.
אני רוצה באמת להתעכב רגע על ההיבט החוקי של האמירה הזאת. אנחנו שומעים אותה גם בהקשרים של פליטים אחרים, או של מבקשי מקלט אחרים. פתרון של מדינה שלישית, מי בעצם אמור לחפש או לייצר את המגעים האלה למציאת אותה מדינה שלישית? הפליט עצמו שאין לו מקום לישון, ארגונים, המדינה, מי ממונה על זה?
מבחינת המתאם הפעולות בשביל, שטחים, מבחינת ההנחיה לאותם אנשים שפונים, הם מצפים מהאדם למצוא את המדינה השלישית.
זאת אומרת, אותו פליט שהוא לא דובר את השפה והוא נרדף ואין לו בית לגור בו והוא נמלט על נפשו, הוא צריך גם לייצר קשר עם מדינה שלישית שתאמץ אותו או שתיתן לו לפחות איזשהו פתח כניסה?
בפועל זה בדרך כלל נעשה...
אני לא כועס עלייך, אני פשוט מנסה להבין את האבסורד.
רק כדי להסביר, בפועל בדרך כלל הניסיון לתור אחר מדינה שלישית נעשה באמצעות נציבות האום לפליטים, והרבה פעמים גם בסיוע של ארגונים נוספים. אבל הדרישה הזאת כשלעצמה, זאת אומרת, חוסר ההסכמה להכיר באנשים באמת ולהכיר באחריות ובחובה המוסרית לסייע במקרים האלה, אלא הרצון המתמיד להתנער, הוא קודם כל בעייתי בבסיסו. ושנית, גם מבחינה פרקטית, בפועל היכולת למצוא מדינה שלישית היא כמעט ולא קיימת. במקרים נדירים זה מצליח, אבל זה לא באמת אפשרות שנגישה למרבית האנשים במצב הזה. קושי נוסף שמתקשר לזה, מעבר לעובדה שמדובר באנשים שנמלטו מארץ המוצא שלהם, שהרבה פעמים בכלל ידעו על האפשרות לפנות למתאם הרווחה רק אחרי תקופה בישראל, שבה הם כבר הצליחו בכוחותיהם הדלים לבנות איזה שהם חיים תחת מגבלות מאוד מאוד קשות של איסור עבודה ודר ביטוח בריאות והידרדרות הרבה פעמים של המצב הרפואי, אבל בכל זאת הם כבר נמצאים כאן תקופה, ובמצב כזה אפילו אם הייתה אפשרות להגיע למדינה שלישית, פתאום לזרוק אותם באיזה מקום שמו שאתה אומר, לא יודעים את השפה, לא מכירים תרבותית, לא, זה משהו שהוא מוקשה לכל הפחות, אבל גם בסופו של דבר לא באמת נגיש ואפשרי במרבית המקרים. אחת הסיבות, מעבר לעובדה שאין הרבה מאוד מדינות שרק מחכות לאנשים האלה שיגיעו אליהם, אבל סיבה נוספת מהווה קושי גם במצב בכללותו וגם סביב הדרישה הזאת למדינה שלישית, היא שבגלל האיסור לעבוד, הרבה אנשים בלית ברירה נקלעים למצב שהם או מגיעים לזנות, או שהם נקלעים לאיזה שהם עניינים פליליים כדי ממש לשרוד ולהתקיים. ואז המצב הזה, פתיחת תיק פלילי או הליכים, מונעים מהם, הם בעצם סוגרים את האפשרות למציאת מדינה שלישית, גם אם זה רלוונטי במקרה מסוים.
כן, כן, צריכים תעודות יושר וכאלה, כן.
כן, כי מדינות גם ככה קשה למצוא, ובטח כשיש אדם עם עבר פלילי כלשהו, והם גם חוסמים את האפשרות במרבית המקרים להמשיך ולקבל או להתחיל לקבל היתר בישראל. זאת אומרת שבעוד שאדם ישראלי בעקבות קושי מסוים הוא למשל גנב, אז יכול להיות שיהיה לו איזשהו הליך פלילי ויקבל ענישה, אם מדובר באיזושהי עבירה פלילית הישרדותית, אז העונש יהיה מינימלי בהתאם. לגבי אותם פלסטינים להטאבים, הסיטואציה כזאת יכולה להביא ממש לעונש מוות, מכיוון שהיתר שלהם כל כך שברירי. והוא כמובן מותנה בכך שאין שום עננה פלילית או אחרת שמוטלת מעליהם, כתוצאה זאת אומרת, מחד לא נותנים להם לעבוד, ומצד שני, אם אדם כדי להשיג לעצמו פת לחם מיעבור על החוק, הוא בעצם עלול להסתכן בגירוש לשטחים ובעונש מוות, עינויים ויחס אכזרי ובלתי אנושי שאותם אנשים בעצם נחשפים אליו, אלה הסכנות שנשקפות להם.
כן, מתי תתברר העתירה שלכם?
אנחנו עכשיו עומדים בפני עברות נוספות לבית המשפט, עדיין אין מועד לדיון. גם שהעתירה הזאת הוגשה לפני מספר חודשים, ולאחר חודשים ארוכים של פניות והתאפקויות על דלתות משרדי הממשלה, בבקשה להידרש לנושא הזה, ולפחות לומר לנו את עמדתם לגבי מדוע מצד אחד נותנים לאדם להיות כאן, ומצד שני אוסרים עליו לעבוד. איך הדברים האלה מתיישבים אחד עם השני?
שזה ממש מקומם, כן.
חשוב לי גם לציין, אנחנו מדברים
בקצרה,
היום
כי אנחנו חייבים לסיים.
כן, אז ממש רק, אני לא יכולה לסיים את השיחה הזאת בלי לומר, אתה שאלת קודם את תומר על דוגמאות, ואתמול נמצא מת בגינה ציבורית, אחד מהאנשים שאנחנו מלווים באמצעות ארגון רופאים לזכויות אדם, שממש הפך עולמות כדי לנסות להנגיש לו טיפול רפואי לסרטן. מדובר באדם שקיבל היתרים במשך שנים ארוכות כמאוים, וללא ביטוח בריאות, כשהוא עיז להגיע בעצם לגורם רפואי, התגלה שהוא במצב מאוד מאוד מתקדם של סרטן, וכבר בעצם במובן מסוים אולי היה מאוחר מדי. והמקרה העצוב הזה ממחיש, אני חושבת, ואולי מתמצת את ההיבטים השונים של התופעה הקשה והאכזרית הזאת, של אותם אנשים שיתרה מזלם שהם גם להטאבים וגם פלסטינים בישראל, שהם בעצם מבחינת ישראל גורם בסופו של דבר לא רצוי, זאת אומרת, גם אותו היתר שניתן להם לא באמת יש התייחסות לצרכים האנושיים שלהם כבני אדם.
זה מחריד. תומר, לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך שוב, כמה באמת השליחי הציבור הערבים בישראל מוכנים לקחת איזושהי אחריות ולשים את הנושא הזה על סדר היום?
מהניסיון שלי לשוחח איתם לקראת פרסום של התחקיר, וואטסאפים, שיחות טלפון עם חברי כנסת ברשימה המשותפת עם חברי כנסת במרץ, לא הייתה הענות רבה, עד כדי התעלמות ממש מוחלטת מהודעות בוואטסאפ, ששלחתי להם גם את התחקיר שפורסם, ביקשתי איזושהי התייחסות. לא, נראה שהנושא הזה לא כל כך מעניין אותם, ושהם מעדיפים לא בכלל לגעת בדברים שקשורים בחברה הלהט"בית, מכל מיני סיבות שלהם. ובהקשר הזה חשוב לי להגיד שזאת לא שאלה של ימין ושמאל, וגם חברי כנסת במפלגות ימין.
כן.
זה מדובר, וזה גם לא שאלה האם המדינה אחראית לפלסטינים או לא. מדובר בבני אדם שהמדינה החליטה לאשר להם להיכנס, אז מן הראוי שתיתן להם לחיות בצורה המינימלית ביותר.
לגמרי. אני חייב לומר שגם אנחנו פנינו לכמה וכמה חברי כנסת ערבים מהרשימה המשותפת, וגם שלא מהרשימה המשותפת. הם לא מצאו לנכון לדבר איתנו, והדבר מעיד כאלפי עדים על מידת האטימות והפחדנות, הייתי אומר, של שליחי הציבור הערבים מול גורלם של אנשים שכנראה נגזר גם למוות. העיתונאי תומר אלדובי, תודה רבה לך על התחקיר המצוין הזה, ותודה רבה גם לך עדי לוסטיגמן, העורך הדין שהגישה עתירה בשם ארבעה ארגונים. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
להתראות.
חלון גאווה.
ביום ראשון השבוע צוין ברחבי העולם היום הבינלאומי נגד הומופוביה, ולקראת היום הזה פרסם מרכז הדיווח על שם ניר כץ, זה מרכז הדיווח של האגודה למען הנאטב, פרסם נתון די מכעיס, גם אם לא מפתיע. מהממצאים שהמרכז דיווח עולה כי מילת הגנאי הנפוצה ביותר ברשת היא עדיין הומו. המילה הזאת כמילת גנאי היא חלק מתופעת הבריונות ברשת בכלל, שפוגעת בכולם, אבל באופן ממוקד יותר פוגעת בקהילה הלהט"בית בישראל, ויש מייחסים לתופעה הזאת תוצאות מאוד מאוד הרסניות לתוקפנות, לבריונות הזאת, תוצאות הרסניות שמייצות אפילו מקרי התאבדות. שלום לאורנה הייליגר.
שלום וברכה.
את מנהלת מרכז נטיקה ואת מחלוצות המאבק בבריונות ברשת, נכון?
נכון.
ספרי לנו קודם קצת על הארגון הזה, נטיקה.
נטיקה זו פעילות שנמצאת בתוך איגוד האינטרנט הישראלי, שבכלל הוא ארגון תשתיתי, אני לא אעריך מילים שם. מה שאנחנו עושים ב8-9 שנים האחרונות, זה עושים הכל על מנת לצמצם את הבריונות ברשת, את האלימות ברשת, את הניצול לרעה של הרשת. ואחד מהדברים שאנחנו מתעסקים בו בין היתר, אני רוצה להיות יותר רלוונטית לדיון עצמו, זה באמת בריונות שמופעלת כלפי להט"בים בכל צורה שהיא, אם זה פרסום, אם זאת הוצאה מהארון שלא בהסכמת הבן אדם, אם זה אירועים מצילי חיים. רק לפני כחצי שנה פנה אלינו מישהו מבית רוב וביקש את עזרתנו בהסרת תמונה של זוג מתנשק, שאחד מהם הוא רבי, זה ככה בא בהמשך, ערבי ישראלי אגב, בהמשך לדיון הקודם, והוא נמצא במצב של מצוקה ממש ממש לא נפשי, כמו חרדנו לביטחונו, ובאמת בתיאום עם הרשת החברתית הסרנו את התמונה.
ונזכיר שהאיום הזה הוא לא בדוי והוא לא נהגה במוחו המפוחד. אנחנו, היה ניסיון מאוד מסוים בבית דרור, בפתח בכניסה לבית דרור, שבו אחד החוסים שם נדקר על ידי בן משפחה מיישוב ערבי ישראלי. כן. יש עוד מקרים שאת יכולה לספר לנו עליהם?
תראה, ברמה העקרונית, אחד הדברים שאותי מאוד מטרידים זה הנושא של הוצאה מהארון. זה הרוע בהתגלמותו לדעתי, הדווקא. אבל אתה יודע, זה אחד. והשני, זה באמת כמו שאתה אמרת, אני לא מצליחה לקבל את העובדה שהומו זו כללה. זאת אומרת, אנשים משתמשים בזה כמילת גנאי. ולכן הפעילות נגד זה, בין אם זה באמצעות מרכז הדיווח, ובין אם זה ביום ההבנה שהוא יום חשוב מאוד, ופעילות נוספת שעושה אגודה אגב, זה מה שנקרא פרויקט מגן, שפעילות אקטיבית ברשת.
כן, אנחנו עוד שנייה נרחיב, אבל אני רוצה עדיין להתעכב על המילה הומו כמילת גנאי הנפוצה ביותר. איך באמת מנטרים את ההתנסחויות או את ההתבטאויות כקללות ולא כשימוש, את יודעת, אינוסנטי במילה הומו?
בעבודת כפיים. מה שקורה, באמת, אתה עובר אירוע, ואם מישהו יכתוב, אני הומו, אני שמח שיצאתי מהארון,
זה לא ידווח.
זה כן ידווח, אבל זה לא יספר כנתון שלילי.
אוקיי.
זאת אומרת, ממש עוברים ידנית וסופרים את המקרים האלה, ומשווים ברגע שמנטרים את המילה הומו עם כל המשפטים והזכורים, ורק את המקרים שהם משמשים כגנאי. ואגב, לפעמים זה אפילו לא גנאי בעיני הכותב, טוב, תפסיק להיות כזה הומו. וואלה, לא מצחיק.
לא.
לא מצחיק. אגב, זה לא רק ברשת, מספיק שתהיה איזה חצי שעה בבית ספר תיכון.
אה, בוודאי.
ותשמע את האירועים האלה, זה...
המציאות הזאת היא בהחלט, נכון. היא בשטח, והיא בהחלט כמו בחיים שלנו, באה גם לידי הרשתות. אתם עובדים גם על פרויקט חדש עם איגי, ארגון הנוער הגאה בישראל, נכון. שבו גייסתם אומנים. ספרי לנו על הקמפיין הזה.
בקמפיין עצמו, זאת אומרת, בעצם, זה בדיוק מה שאמר, זה סרטון שבו כל אחד מהאומנים, אומנים אגב, שלשמחתי כולם משתייכים לקהילה. זאת אומרת, שמנו פנים מאחורי...
תני לנו חלק מהשמות.
וואי, עברי לידר. אתה יודע, כשאני, אתה יכול לעזור לי, ושכחתי את השמות.
ליאון שניידרובסקי, ג'וי גם? ג'וי ריגר?
נכון, כן.
אוקיי.
בעצם הם אמרו את מה שהם, והנה אתה רואה בן אדם, ובאמת, טרנסית זה לא כללה, והומו זה לא כללה, ובי זה לא כללה, וזה מסמן, בואו נראה, כולנו מותם אנשים, אדם הוא אדם הוא אדם, ולא משנה מה המגדר שלו, לא לחילופין מה הנטייה המינית שלו. זה המסר שחשוב היה לנו להעביר, שב-2020 צריך לצאת מזה, קדימה, להתקדם קדימה. כן. אנחנו כבר נאורים הרבה יותר.
כן, אורנה אייליגר, לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, אתם אמרת, אתם עושים ממש עבודת חפירה וקרב חפירות כדי לזהות באמת את אותם התבטאויות. מה עוד אפשר לעשות ועדיין לא הצלחתם?
אני חושבת שקודם כל חשוב לי לומר, מי שאשר נתקל באמירה להטבופובית, חווה חוויה שהיא קשה והוא צריך עזרה, אל תשארו עם זה לבד, תפנו אלינו לאיגוד האינטרנט, לנטיקה, אני אתן את הטלפון, או למרכזי הדיווח של האגודה. חייבים להגיב לאותם אירועים. זאת אומרת, אחד הדברים שחשוב של מה, כי אם אנחנו רואים איזה שם, פשוט לכתוב ברשת, הומו זה לא כללה. אתה בטח התכוונת להגיב, לא להשאיר את זה, כי ברגע שזה נשאר ללא תגובה, זה מחלחל פנימה.
מצוין. מה מספר הטלפון?
054. אהה. 88-58-911, אפשר בוואטסאפ, אפשר בטלפון, אתם מוזמנים.
וזה המספר להגיע אל...
נטיקה, אל נטיקה.
שזה הארגון שעוזר בהדברת, הדברה, לא הגברה, הדברת בריונות ברשת. אני אחזור על המספר, 054-88-58-911. אורנה אייליגר, מנהלת מרכז נטיקה, מחלוצות המאבק בבריונות ברשת, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות.
חלון גאווה.
ביטולו של פסטיבל דוק אביב, פסטיבל לסרטים דוקומנטריים, הוליד את המיזם דוקו סטרים, שבו עולים לרשת סרטי הפסטיבל תמורת תשלום סמלי, חייבים לומר, של 10 שקלים. ובמסגרת המיזם הזה זמינים לציבור סרטים עד מוצאי השבת הקרובה, ואחד מהם, אחד מהסרטים, הוא הסרט התיעודי המאוד מאוד מעניין, הבלדה על ג'נסיס וליידי ג'יי. זהו סיפורם של מוסיקאי בריטי בן 45, ומלכת סאדו אמריקנית שנפגשו לפני 25 שנים, היא הייתה אז בת 29 נדמה לי, אבל עוד מעט אנחנו נדע על זה יותר, שם פער גילים גדול, וביחד השניים האלה יצאו למסע מאתגר מאוד של, שימו לב, של ניתוחים פלסטיים מסיביים וכל אלה, על מנת לשוות לשניהם מראה דומה זה לזה. סוג של סימביוזה חסרת תקדים ומרתקת. הסרט הזה נוצר אי שם ב-2011, שלוש שנים לאחר מותה של ליידי ג'יי, ששמה המלא הוא ז'קלין מרי בריאר, והיא מתה כשהיא הייתה בת 39 בלבד. ההקרנה של הסרט מחדש מתקיימת בעקבות מותו של ג'נסיס לפני חודשיים, והיא רק בת 70. אנחנו נזכיר שהסרט הזה גם הוקרן ברחבי העולם, וגם זכה בפרס טדי לסרטים על נושאים להטאבים, וגם בפרס סרט הדוקו הטוב בפסטיבל ברלין. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לנירית אנדרמן.
שלום איתיק.
את כתבת הקולנוע של מוסף גלריה בעיתון הארץ.
נכון.
וגם צפית בסרט.
גם וגם.
אז ספרי לנו מה מקבל הצופה כשהוא רואה את הזוג הזה.
תראה, החוויה שלי כצופה לדוגמה הייתה מורכבת, מכיוון שכמו שאתה הזכרת, עיקרו של הסרט עוסק במערכת היחסים בין שתי אנשים האלה, ליידי ג'יי וג'נסיס. והקשר שלהם ביותן שתיהן יוצרות ואומניות שרחוקות מאוד מהמיינסטרים והרבה יותר קרובות לקצה האוונגרדי של הסקאלה, הוביל אותן לפרויקט הזה שדחף את שתיהן לבצע שורה ארוכה של ניתוחים פלסטיים. שזה משהו שהוא, אמנם הסרט לא נכנס לקליניקות ומראה חיתוכים, ממש לא, אבל עצם ההתמודדות עם הרעיון של שתי נשים שחותכות את גופן שוב ושוב, כדי להידמות לאיזשהו משהו, לא משנה מה הוא יהיה, הוא עניין קשה, קשה לעיכול ומעורר רתיעה. מצד שני, הוא מתאזן בסרט הזה על ידי הקשר ביניהם, שהוא מאוד מאוד מיוחד וממיס את הלב.
כן, צריך להבהיר באמת למאזינים שלנו שג'נסיס בעצם לא ויתרה על האיברים הזכריים הביולוגיים שלה, ורוב השינויים הם בעצם בפנים.
ושדיים.
כן. ויש בחלקים העליונים, ויש איזושהי התייחסות באמת לתהליכים הנפשיים רגשיים שהם עוברים לצוותים הרפואיים שליוו אותם?
לא, אין שום התייחסות לצוותים הרפואיים. אני בשיחה שלי עם הבמאית הצרפתייה מרי לוסיה, שביימה את הסרט הזה והייתה ידידה קרובה של השתיים, ולמעשה לצורך הצילומים ליוותה אותם 7 שנים באופן מאוד צמוד, ממנה הצלחתי להבין שהם עברו באמת שורה ארוכה של ניתוחים, אבל מה שמעניין בזה מצידה של ג'נסיס, זה העובדה שהן לא מדובר פה בטרנסג'נדרית רגילה, כמו סיפורים רגילים של טרנסג'נדרים, כפי שאנחנו מורגלים לשמוע, כי במקרה שלה זה באמת היה, זה לא הסיפור הקלאסי של מישהי שלאורך שנים הרגישה את עצמה לחודה בגוף של גבר ותמיד רצתה להוציא החוצה את הנשי שבה, אלא מישהי שעשתה את המהפך הזה אך ורק למען האומנות ולמען האהבה.
זה משהו שהצופה יכול לקנות?
מה?
את זה שזה רק לשם האומנות ולא איזשהו תהליך אישי, רגשי, עמוק?
תראה, אני באופן אישי לגמרי קניתי את זה, מהסיבה הפשוטה שג'נסיס היא אדם כל כך לא מיינסטרימי וכל כך פרובוקטיבי ונטול שום צורך להיכנע לנורמות, שאם זה באמת היה, המניעים שלו היו אחרים, או המניעים שלה היו אחרים, סליחה, בדיעבד, היא לא הייתה, אין סיבה שהיא הייתה מאססת לדבר על הדברים האלה. איך שהדמות של העולם מאסרת לפחות, היא לא אחת שמסתירה, היא לא אחת שמתביישת, היא לא אחת שמנסה למכור על עצמה איזשהו נרטיב אחר. ובהקשר שלה, ברגע שאתה רואה את הביוגרפיה שלה ואת הדברים שהיא עשתה בעברה ואת הפרויקטים האומנותיים הקיצוניים שלה, אתה מתחיל להבין שכנראה שזה באמת איזשהו המשך טבעי למה שהיא עשתה תמיד.
שיש קשר ישיר באמת בין ההצהרה שלה, סליחה, לבין המציאות. את יכולה לספר את אחד הפרויקטים האוונגרדיים של שלה, של ג'נסיס?
קודם כל היא התפרסמה בעיקר, או הוא התפרסם כשעוד היה בפאזה הגברית שלו, בעיקר כמוזיקאי אוונגרדי בריטי, שהוא עמד בראש שתי להקות שחובבי הפאנק והמוזיקה התעשייתית מכירים היטב, שהאחרונה שבהן נקראת סייקיק טיווי, שגם ביקרה פה בארץ ב-2015 נדמה לי, והפעילות המוזיקלית שלו הייתה מאוד, מאוד מיוחדת, והוא גם נחשב לזה שייסד את המוזיקה התעשייתית. אז שזה סגנון מוזיקלי שהוא לא קל לעיכול להרבה מאוד אנשים.
כן. טוב, אז הסרט הזה אנחנו אמרנו, הוא זמין עד מוצאי שבת הקרובה, נשמע מרתק מאוד, אני אלך לצפות פה גם כן. הבלדה על ליידי, על ג'נסיס
וליידי
ג'יי. נירית אנדרמן, כתבת הקולנוע של מוסף גלריה בעיתון הארץ, תודה רבה על השיחה ותודה שראית בשבילנו את הסרט.
זה אושר.
להתראות, ביי ביי.
I'm trying, but still I close my eyes. The dream and bringing this face to mind.
Lock the door.
The constant buzzing all through the night. The fire it rips me all up inside.
On the floor, I pace, I run, I mouth, I pray and wait.
Chest on me. I'm trying, but still it's all I see. The violent current of energy.
אנחנו עם אחד היוצרים הקווירים היותר מרתקים שפועלים כיום בארצות הברית. אנחנו שומעים את On the Floor, על הרצפה, על האדמה של פרפיום ג'יניאס. זה הכינוי שהוא מעדיף להיקרא בו, Perfume Genius, גאון הבוסם אם תרצו בעברית. הוא נולד תחת השם מייק אדריאס, הוא כבר משם הצליל, אפשר לנחש שמוצאו די קרוב אלינו מיוון, אבל זה ההקשר היווני היחיד שיש במוסיקה שלו, כפי שאתם יכולים לשמוע. השבוע, כלומר ביום שישי האחרון, פרפיום ג'יניוס פרסם את אלבומו החמישי שנקרא Set My Heart on Fire Immediately, או שוב אנחנו ננסה לעשות איזה עברית שיכולה להתמסר למקור ולהיות קרובה אליו, הצאת את ליבי מיד, אוקיי? זהו, אני לא אגיד את זה יותר בעברית. מיטב העיתוני המוסיקה פרסו לו שטיח די אדום של מחמאות, מהרולינג סטון ועד לניו יורק טיימס, אחד מהם אפילו קבע בפשטות די נחרצת, פרפיום ג'יניוס קובע רף חדש לחקירה של מגדר, מיניות וזהות במוסיקת הרוק. שלום לענת טייכר.
שלום יציק, מה העניינים?
בסדר גמור, את עיתונאית במוסף גלריה של הארץ, ואחראית שם על תחום המוסיקה, ואת שמעת את האלבום הנפלא הזה. למה עושה אותו כל כך נפלא?
כן, שמעתי.
חוץ ממה ששמענו עכשיו.
כן, הסיסטח הזה היה מאוד נכון, ובאמת מאוד מתכתב עם התהודה המשמחת מאוד שהוא מתקבל איתה. זה כמו כבר אלבום חמישי שלו, ו... נאמר, באלבום השלישי שלו הוא ככה הפך לחביב האינדי, ולאט לאט הוא באמת מקבל יותר ויותר נראות בשיח המרכזי של המוזיקה, שזה כמובן לא דבר טריוויאלי. אנחנו מכירים בשנים האחרונות יותר ויותר מוזיקאים שיוצאים מהארון, מוזיקאים מחשביים, נאמר, הראפר ליל נאס איקס, הוא צייח מאוד עם השיר אולטאון רוד, הוא יצא בשנה שעברה מהארון, וזה לא דבר שגור ברף, גם ריקי מרטין אחרי הרבה שנים, סם סמית, רופוס ויינרייק, לא מעט שמות יוצאים מהארון ובדירה המוזיקלית, אבל הייחודיות באמת של פרפיום ג'יניוס היא שהקוויריות היא מעין תמה מתמשכת במוזיקה שלו, לאורך כל הקריירה המוזיקלית, שהיא כבר בערך עשור. הוא מתעסק בה והוא מפרק אותה בשירים וגם בקליפים שלו, שהם מאוד אקספרסיביים ותיאטרליים, וראוי הצפייה באמת כולם.
כן, למשל הקליפ של השיר הזה שראינו עכשיו, הוא ממש על הרצפה, זאת אומרת, זה כפשוטו, ליטרלי, הוא על הרצפה, על האדמה.
בדיוק, כן, וגם הוא נכנס לאיזושהי תקופה של מחול באלבום הזה, הוא מדבר על זה גם ברעיון עם הניו יורק טיימס שהיה איתו לפני שבועיים, שהוא גילה את חדוות הריקוד אחרי שנים ארוכות של, לא בדיוק הסתגרות בבית, אבל הוא מספר שהוא, כשהוא לא אונטור, כשהוא לא יוצר מוזיקה, אז הוא עם הבן זוג שלו בבית, וכזה די מתבודד עם העולם, פתאום הוא גילה את חדוות היצירה המשותפת עם אנשים, יצירה שהיא טוטלית, גם תנועה, גם ביטוי פיזי למוזיקה.
וחייבים לומר שהוא עושה את זה נפלא. חוץ מלשיר, הוא גם רוקד נפלא.
הוא רוקד נפלא, והוא גם באמת רוקד נפלא לאורך כמה שנים כבר. יצא לו ב-2017 שיר ממש שפה, שהוא ככה מופיע בו על עקבים וצמלה, וקוראים לו Die for You, והוא עשה עוד איזה קליפ ריקודי, נקרא לו, עם Christine and the Queen, שהיא מוזיקאית צרפתייה וגם קווירית מעולה בפני עצמה, והיא רקדנית, אבל באמת בפאזה של האלבום הנוכחי הוא שם בפרונט, בקליפים שלו, את השלב הריקודי הזה שנקרא לו ריקוד לירי, שאני באופן אישי מאוד אוהבת שעוטפים קליפים, ששמים מחול בקליפים. אבל כן, זה לא תמיד היה ככה הפתיחות הזו, ומשהו באלבום הנוכחי, לעומת האלבומים הקודמים, מרגיש הרבה יותר בוגר. אפשר לומר שהוא כאילו שר מקום שמתבונן על העבר שלו ומבקר קצת אולי, גם המוזיקה שלו, אפשר להגיד שהיא קצת יותר מורכבת.
באיזה אופן הוא מבקר את העבר שלו? בפיוס, בהתפייסות, או באיזה מין כעס?
לא בדיוק, כאילו, אפשר לומר שאם הוא היה באלבומים הקודמים קצת יותר מעורער ומהורהר, יותר כזה צעיר
הגותי.
כן, הגותי, אבל גם האלבומים הקודמים היו קצת יותר בלדות עם, עם הקול שלו שקיבל את הפרונט. עכשיו השירים הרבה יותר מתוזמרים, מופקים. זה באמת האלבום הכי פופי שלו, אפשר להשוות. ומשהו במורכבות הזו של הצלילים, בשליטה הזו של שלו עצמו על המוזיקה, מראה שהוא לוקח את הכוח בידיים ופשוט מתייחס אל הדמות שהוא היה לפני, שהוא היה קצת יותר אולי שברירי, במין ביקורתיות או דחיפה קדימה כזו. הוא מסתכל על עצמו מהמקום הקצת יותר שלם, בוגר, גם עכשיו ההרהורים, הדיבור הרב על המיניות ועל החוויות שהוא חווה בעבר, הוא נוכח והוא אולי אפילו יותר אפל, אבל פה הוא מרגיש יותר בשל, גם מבחינה מוזיקלית וגם מבחינה טקסטואלית, הוא כבר בן 38.
מה אנחנו יודעים באמת על הבחירה שלו בכינוי הזה, Perfume Genius?
מבחינת, האמת שאני לא יודעת להגיד בוודאות מה השם אומר, אבל השמות של השירים שלו מאוד, מאוד in your face כזה. הוא לא מתבייש לעמוד מאחורי כל מיני כינויים או סטריאוטיפים ולגשת אליהם ולפרק אותם. נאמר קליפ מאוד זכור שלו מ-2014, אם אני לא טועה, שיר שקוראים לו קווין, אז הוא שר שם בגישה מטריסה כזו, גיטרות מאוד עולמות, מאוד בפרונט, ויש לו שם שורה No family is safe when I fashe. כלומר, fashe זה ריקוד כזה קליל, צעד ריקוד שאולי נתפס נשי, אז הוא בעצם לוקח את את השורש של ההומופוביה, הפחד מאחר, מדברים שאולי לא נתפסים נורמטיביים, וככה הופך אותו למין כלי נשק כנגד אלה שהתייחסו אליו בבריונות לאורך השנים.
כן. כן, אנחנו צריכים קצת לסיים. אני רוצה שנתייחס עוד לשיר אחד שאת בחרת מתוך האלבום הזה, שנקרא Describe.
כן, זה שיר מקסים בעיניי, הוא... לא הייתי אומרת שהוא שיר מדכא, אבל יש בו כזה ביי בצל עם גיטרות עצלות יותר, סינתסייזרים, גם השירה שלו כזו קרימית וערכנית. הוא שר שם על ממצב של עיבוד החדווה שבעולם, ואז הוא מבקש ממי שלידו, שזו מן הסתם דמות גברית, שיזכיר לו איך זה, איך מסתכלים על העולם עם איזושהי חדווה ורואים בו שוב את הקסם. אז כן, אני מקווה שהוא... ייזכר, זה באמת אלבום מאוד מאוד מוצלח וראוי להיכנס אליו, אם לא דרכו, אז לחקור את כולם.
מקסים, אז אנחנו היינו עם האלבום הנפלא הזה של Perfume Genius, Set My Heart on Fire Immediately, זה השם המלא והארוך של האלבום. ענת טייכר, עיתונאית מוסף גלריה של הארץ, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה, תודה רבה.
הנה השיר Describe, אנחנו שומעים אותו כבר. זהו, עם הדיסקרייב הזה של פרפיום ג'יניאס, אנחנו מסיימים את מהדורת חלון גאווה לשבוע הזה. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה. תודה רבה לדרור רוטשטיין, טכנאי השידור. אני איציק יושע, חלון גאווה נוסף ביום רביעי הבא. להתראות.